שבוע שעבר קצת הפרזתי על המידה והבאתי אתכם לשיעור ד', ג', ד', כבר על בניין הבית, על הזה, כן, אז... כן. כדי להודיענו, שלא הבהמות הטמאות, השקצים מבעלי מדריד. כן, אנחנו במה, ב... ליון המחשבה. המדרגה השלישית, אנחנו במדרגה השלישית, אחרי הגזל והעריות, והנה נחמדה, הנה הוא איסור המאכלות. טוב, מלון מורה לא צריך לדבר הרבה על איסורי מאכלות, יש מספיק שמדברים על איסורי המאכלות, תוקעים את זה כבר בדם, אני חושב, כן? וההורים, אני חושב, כבר מסכנים, די, מספיק לדבר על עוד כושרות ועוד זה, כן. אבל מכל מקום, המאכלות מטמטמים את האדם, וקדושתו של המקום מסתלקת מהם, ואומר מה שאמרו, כן. מאכלות היתרות, האסורות, יתרות בזה על כל האיסורים. כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש, זה ממש עד כאן הגענו, ונעשים בשר מבשרו. וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים בלבד הם הטמאים, אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל הטומאה, כלומר הכתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור. ובא הפירוש לרבותינו, אין צריך לומר בין חמור לפרה. למה נאמר בין הטמא ובין הטהור? בין טמאה לך ובין טהורה לך. בין נשחת רובו של קנה לנשחת חציו. וכמה בין רובו לחציו? מלוא השערה. עד כאן לשונה. טוב. אז נו, מהרב משה שמעתם קצת על שחיטה, בין ההבדל בין עופות לבין בהמות, יש הבדל, בעופות יש חד סימן אחד, זה בסדר, ובהמות צריך רוב שני סימנים. היה פעם בחור שהתלמד, יש אצלנו פה שוחט משפחת חזי, שהוא כבר מבוגר, היום כבר לא שוחט, אבל בזמנו היה, למד שחיטה ולמד, לימד, והיה לו דיר קטן ומדי פעם, או שהוא היה שוחט, או שהיה מביא שוחט מנוסה, והוא היה שוחט לו. אבל היה איזה בחור צעיר מתלמד אצלו, שלמד אצלו ענייני שחיטה. הוא כתב לו, אני לא אמר לך, גם שכל נהיה מגורם. אולי סיפרתי לכם או לא סיפרתי לכם, אז אחרי שחיטה הוא הביא לו כבש אחד. המתלמד שחט את הכבש. עכשיו, מה הבעיה בשחיטה? הבעיה היא, אם לוחצים יותר מדי חזק, אז זה נקרא חלדה או הגרמה, זה. אסור ללחוץ יותר מדי חזק, כי אז השחיטה היא לא, השחיטה היא כמו עריפה, שעורפים אותו בזה. ואם לא לוחצים חזק, אז זה לא שוחט. אז צריך למצוא בעצם את האיזון, ועד שהיד מקבלת את האיזון, בינתיים נטרפות כמה בהמות. אז הוא הביא לי את הקנה, שוחטים קנה, קנה או קנה הנשימה, והוושת זה קנה האוכל. הוושת מגיעה לקיבה, והקנה מגיע לריאות. צריך לשחוט רוב שני סימנים. עיקר הבעיה, הוושת זה צינור משורשר עבה שקל יותר לשחוט אותו, לחתוך אותו, אבל הקנה, קנה הנשימה הוא, לא, סליחה, הקנה הנשימה הוא הקשה יותר, הוא מגיע לריאות. מה אמרתי קודם? לא, זה מה שאמרתי. יש אחד עבה ואחד דק. הדק הוא עשוי רקמה חיבורית מאוד מאוד גסה, הוא בעצם הוושת, הוושת, לא הקנה. ואותו קשה מאוד לשחוט, זאת אומרת, זה, מה זה רקמה חיבורית? אם אתם יודעים, רקמה חיבורית זה כל הגידים שיש לנו כאן באצבעות שעושים ככה או ככה, רואים גידים, הם זה חבלים קשים מאוד, כי כל האיברים נסמכים עליהם, זה השריר שנמתח ומותח את הגיד, כאן יש לנו גידים מאוד מאוד חזקים. הגידים האלה עשויים רקמה חיבורית. רקמה חיבורית זה אחת הרקמות הקשות והחזקות ביותר בגוף. וגם הוושת עשויה מרקמה חיבורית, כדי שהאוכל לא יפצע אותה. וקשה לשחוט אותה. והשוחט, המתלמד, שחט, והיה ספק על, על, על זה. אז מה עושים? חותכים את הוושת מצד זה ומצד זה, והחיתוך של הסכין באמצע. זאת אומרת, במה מתה כבר? השאלה אם היא שחוטה או נבלה. עכשיו, איך יודעים האם נשחט רוב הוושת או מיעוט מהוושת? לוקחים שני מסמרי עשר, ומשחילים בתוך בתוך הוושת, בצורה כזאת, בתוך ומותחים את הוושת ככה. הוושת היא לא כזאת רחבה, היא צרה הרבה יותר, מותחים את הוושת. ואז אפשר לראות בדיוק האם החיתוך עובר יותר מהחצי או פחות מהחצי. פה זה מבלבל, כי בעצם זה צריך להיות ככה, כשמותחים את זה בצורה כזאת, ואז רואים האם, זאת אומרת, שני המסמרים הם בצדדים, והחיתוך, אם הוא עובר את שני המסמרים, זאת אומרת שזה רובו נשחט, כי המסמרים הם בדיוק בחצי, אבל אם זה לא עובר את שני המסמרים, אלא זה אז נשחט זה. אז הוא הביא במה ראשונה, ראיתי לו, זה לא עובר את החצי. ניבל אותה. אמר, טוב, נעשה עוד ניסיון עם עוד כבשה. הביא אותה עוד פעם. אותו סיפור. שתי כבשים שהלכו לו ללימוד. אני חוזר. יש המון דברים שבישראל הם כחוט השערה. כחוט השערה להכשיר או לפסול. עוד מילימטר, חצי מילימטר, הבהמה הייתה כשרה. פחות חצי מילימטר, הבהמה טרפה. זה מה שהוא אומר כאן, לא בין חמור לפרה, אלא בין נשחת רובו של קנה לנשחת חציו. קנה קנה הנשימה, נשחת חציו. חציו לא מספיק, זה מטריף את הבהמה. וכמה בין רובו לחציו, מלוא השערה. אז הנה אני מביא דוגמה מוחשית, שאכן המדידה הייתה מלוא השערה, ונאלצתי להטריף. להטריף שני כבשים, עולה הרבה כסף. עוד לגדל את הכבש, עולה הרבה כסף. כן, בעניין הזה אני רוצה לספר סיפור, יש ביטוי. אנחנו לפעמים לומדים, בעיקר עם האברכים, הלכות חמורות, בעיקר ביסורים שבינו לבינה, לדברים שכבר נלמדים עם האברכים, ויש פסיקות, פסיקות שצריך גב. מה זה גב? גב זה ניסיון, ברוך השם שזיקני הקדוש ברוך הוא להתעסק בפסיקת הלכה כבר 35 שנה ויותר מזה אפילו. ואז הניסיון מאוד מאוד מלמד. בשנים הראשונות הייתי שואל המון, שימשתי תלמיד חכמים, סיפרתי לכם את הרב אליושיב זצ"ל ואת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אלה היו השניים, פה ושם עוד רבנים, רב שלמה זלמן שלמדתי ממנו כמה דברים. ועוד כמה רבנים שהייתי שואל אותם, אבל בעיקר את שני אלה למדתי מהם הרבה מאוד ענייני פסיקה. ואחת הבעיות לפעמים כשאני מלמד, שוב, בין ענייני הלכה עם האברכים, אז אני מראה להם היתר בנוי במקרה קשה. יש מקרים קשים קשים שצריך לחפש היתרים. אני זוכר שפעם היה לי מאוד נחת מזה שחיפשתי יותר למשהו, למשפחה. ונסעתי במיוחד לירושלים, באתי עם השאלה על הרב מרדכי אליהו, וכתבתי לעצמי על דף 5 נקודות, ואמרתי כדי לחסוך זמן, כשאני שואל רבנים, תלמידי חכמים גדולים, אני אקצר מאוד בזמן, חבל על הזמן שלהם. בסוגריים, לפעמים מישהו פונה אליי, כבוד הרב, אני לא רוצה להפריע לך, אבל אולי אני אשתדל לקצר מאוד, תראה איזו שאלה חשובה, אני לא רוצה לגזול את זמנך, אבל בכל זאת אולי זה, אתה מבין, סליחה, אני עוד פעם מתנצל, ואני, איך אומרים, דבר אותו סטרדה, די, תשאל כבר, די, אתה רוצה כך לחסוך לי את הזמן, אז טוב, לכל צריך להתרגל. אז באמת חסכתי את הזמן, ומניתי לו 5 נקודות להיתר. אז אני זוכר שהיה לו חיוך מיוחד, הוא אמר, מאוד שמחתי מזה, אמר, שאלת חכם, חצי תשובה, מותר. זאת אומרת, ביססתי את הפסיקה על כמה נקודות, ואישר את הפסיקה, ואני למדתי הרבה מאוד דברים בפסיקה, וביחס, הרבה דברים. אבל סיפור אחד שאני מספר מפי אבי, זיכרונו לברכה, אמרתי לכם שבשבת היה היורצייט, אז מדי פעם ככה, כשעולה לי איזה זיכרון, אז אני מספר, אז אני חוזר לאברכים. לפעמים אני מראה להם היתר בסוגיה כבדת משקל, אבל אומר להם, תלמידים אבק. נו, תרגום, תלמידים החוצה. מה זה, מאיפה התלמידים החוצה? מה זה אומר? אתם לא תתירו דבר כזה. אבל למדנו שמותר. למדתם שיש מישהו שבניסיון של 30 שנה, שהוא יכול להתיר. אתם לא תעיזו להתיר דבר כזה. אז מה זה תלמיד עם אבק? שמעתי את הסיפור מאבי זיכרונו לברכה. הוא היה יליד מאה שערים. מה עשו בחורים אברכים צעירים? למד כמה שנים במרכז, מרכז הרב שלפני 75 שנה בערך. לפני הקמת המדינה עוד. ואחר כך הולכים ללמוד כלי קוידש, מה שנקרא. מה זה כלי קוידש? כלי קוידש זה שוחט, מועל. זה. אז הוא למד שחיטה וניקור. קיבל על זה סמיכה מהרב קוק. התחיל לעסוק בהתחלה בשחיטה, אחר כך אמר, זה אחריות מאוד מאוד גדולה, שחיטה, אז הוא עבר לניקור, ומזה התפרנס שנים רבות, עד שיפה, עבר להיות כבר מזכיר מועצה, מועצה דתית, מועצה אזורית, ועוד כמה תפקידים ניהוליים. אבל הוא סיפר לי, כשהוא למד, תלמיד, הנועל היה שקצב, זה לא כמו היום, קצב, קונה במיטב כספו בהמה, שור, פר, מביא אותה לבית המטבחיים. בבית המטבחיים שוחטים את הפר או את הפרה הזאת, ובודקים האם הבשר הוא עשה טריפה, האם הבהמה הזאת, איזה בהמה טריפה. 18 טריפות יש במסכת חולין. אם הבהמה לא מקפידים עליה והיא אוכלת מהזה, אוכלת מסמרים, אז הוא עושה לה חורים בקיבה, חונקת בקיבה, זה טריפה. אז אם מוצאים שבקיבה יש נקבים עם מסמרים, לכן המגדלים נזרים שהשטח סביב הזה יהיה סטרילי, לא נותנים להם לאכול מה שרוצים. השטח סטרילי, גם כשמוצאים למראה, מקפידים שלא יהיה ברזלים, כי אחרת הם בולעות עם זה, הם בולעות את הברזלים ועושה להם חורים בקיבה. אז זה טריפה. אז יש טריפה, יש כשר לא חלק ויש חלק. אחת הבעיות בבהמות זה סרחות הריאה. אני יודע, הרב משה דיבר איתכם על סרחות הריאה. סרחות הריאה, שזה ההבדל בין, בין חלק ללא חלק, או בין ספרדים לאשכנזים. ספרדים אוכלים, או פוסקים, ספרדים, או שולחן ערוך אומר, לאכול רק בהמה חלקה. מה זה בהמה חלק? שלא היו בה סרחות. מה זה סרחות? הריאה מוקפת, הריאות מוקפות בצלעות. הריאה עצמה מוקפת מרקמה ספוגית של סופגת את החמצן ופולטת וסופגת ועופרת דו-תחמוצת הפחמן וסופגת עוד חמצן וכולי. זה נקבוביות, הריאה כולה היא נקבובית, לספוג אוויר את החמצן ולפרנס את כל הגוף, לטהר את הדם. הרי הדם עובר, מחזור הדם עובר דרך הריאה, פולט את הדו-תחמוצת הפחמן וסופג חמצן, מעביר לגוף את החמצן, קולט ממנו את דוד תחמוצת הפחמן. אני מקווה שאני לא מדבר סינית בשביל אנשים. אין? ושוב, מתאר את הכל בריאה, כשאנחנו נושמים חמצן, ופולטים דוד תחמוצת הפחמן. וזה הריאות. הריאה מורכבת מזה, אבל הריאה סביבה, יש רקמה דקה יותר, דומה לקליפת, הקליפה השקופה שיש מסביב לחלבון הביצה. כשעושים ביצה קשה, לפעמים היא לא מתקלפת טוב, וזה מאוד מעצבן להוריד את הקליפה הדקה הזאת, מקלפים את הקליפה האהבה וזה מעצבן. טוב, אני רואה שאתם מחייכים בישיבה, כנראה זה שכיח, מילתא דשכיחא, טוב? לא להשים את הביצים של הישיבה, זה קורה גם אצל בלבטים טובים, זה בסדר. אז יש כל מיני שיטות של נושים לקרר, לחבר לקרר, לפעמים מועיל, לפעמים לא מועיל, אני כבר ראיתי, כן. בכל אופן, הקליפה דומה יש סביב הריאה. ואם יש נקב בריאה, אז הנקב הזה מוציא נוזלים מהריאה דרך הנקב הזה בקליפה הדקה, ואז יש דיבוק בין הקליפה לבין הצלעות שמקיפות את ה... בין המעטפת של הריאה לבין הצלעות. אם יש דיבוק כזה, זה כאילו סימן לנקב, נקב בריאה, זה מטריף את כל הבהמה. אז הספרדים, המחבר אומר, אין מנוס, אין, רבקה, שיש דיבוק, נגמר. הרבה אומר, אפשר להפריד דיבוקים. להפריד, ואחר כך לנפח את הריאה, אם לא יוצא אוויר, כמו פנצ'ר, ריאה זה כמו פנימית של אופניים או של אוטו, של כל דבר. שמים במים, אם זה עושה בבוא כזה, יוצא אוויר, סימן שיש פנצ'ר בריאה. אם לא יוצא אוויר, אז זה בסדר. אז הרמה סומך על זה, וזה לא חלק, אבל זה קשר, לפי הרמה. ואז לפעמים קצב היה קונה בהמה גזרה, ובא לבית המדברים, ושוחטים אותה, והשחיטה היא טובה מאוד, הכל בסדר, אבל פותחים את בית החזה, ו... והריאה דבוקה לצלעות, אז מה עושים? עושים, ואז זה הסיפור של אבי זיכרונו לברכה, שהשובים, שוחט ובודק, שוב, שוחט ובודק, שלושת המבוגרים בעלי הניסיון, זורקים את כל התלמידים, כל המתלמידים, סטאג'רים, שהיו באים לעשות סטאג', אומרים, תלמידים אבק, תלמידים החוצה, נועלים את בית המטבחיים, שלא יראו מה עושים רבותיהם. ורבותיהם יושבים ועובדים בעדינות עדינות, להפריד את הריאה מהצלעות, ולהוציא אותה שלמה, לשים אותה, לנפח אותה, לשים אותה במים, ולראות ש... אז הם נושמים לרווחה, פותחים את, בית, את, את הדלתות, ואומרים לקצב, כשר. זה לא חלק, אבל זה כשר. והקצב נושם לרווחה, שהוא לא הפסיד את כל ממונו. כי אם הבהמה הטריפה, אז הוא הפסיד. שם את כל כספו על קרן הצבי, כל הבהמה הטריפה, יכול למכור אותה קצת לגויים, קצת לפה, קצת לשם, זהו, אבל... הפסיד נזק אדיר לקצב. אז כשרוצים היתר גדול, צועקים, תלמיד עם אבק. אז אני, את הסיפור הזה, כל האברכים יודעים שכאן שאני, אנחנו עוסקים באיזו הלכה חמורה, ולומדים פסיקת הלכה, ואני אומר, את זה יתרתי, אבל תיזהרו, אני לא אומר להם דיר בלק, אבל אני אומר להם, תיזהרו, תלמיד עם אבק, אתם אל תעיזו לפסוק הלכה במקרה כזה. תלכו לזקנים, אלה שיש להם כבר זקן לבן, ו... אני זה רק לאחרונה, מאז שנהייתי סבא רבא, אז נהיה לי זקן לבן. קודם, יום אחד הסתכלתי בראי, אני רואה זקן לבן, מאיפה צמר? נהייתי סבא רבא, אז עכשיו הבנתי, טוב. אז זה מלפני שבועיים, צמח לי זקן לבן. לא, תגידו, לא, זה לא כך, מה, טוב. לא להתיר גם לאחרים. לא, אפילו להתיר לעצמי. א', כי יש לפעמים שינויים קטנים מאוד במקרה. ולדייק במקרה, לראות שזה בדיוק אותו יותר, זה כמעט ולא מצוי. כל מקרה, מקרה לגופו. אז יש כללים עקרוניים, שעל פיהם אנחנו פוסקים. יש כללים שאנחנו לומדים אותם, ומלמדים אותם לאחרים, ובהחלט אפשר לפסוק על פי זה. לאחרונה יצא לנו בהלכות שבת, כמה פעמים את הדגול מרבבה בסימן שין מם, שאומר שאם זה איסור דרבנן בשינוי כלאחר יד ובמקלקל וזה, ולא מתכוון, אז זה מותר. אז הוא מונה שם שלוש ארבע נקודות שאם כולם נמצאות במקרה מסוים, אפשר ללמוד על פי זה ולהתיר. זה כלל. אבל, ועוד פעם, זה באיסורי דרבנן, זה רק בדרבנן. אבל במקרים אחרים, כל מקרה קצת שונה מגופו, שונה מהזה, ולדמות מילתא למילתא, אז כן, אז רק נזכרתי בין טריפות, אמרתי, אשתף אתכם בתלמיד עם אבק. אז פעם תשאלו אותי משהו ואני אגיד לכם, תלמיד עם אבק, אז תדעו שזה פסק ש... רק אחרי הרבה ניסיון אפשר לפסוק פסק כזה. כן, יש מקרים קשים. אספר לכם סיפור, סיפור מעשה. משפחה שהם ככה על הגבול, על הרצף, מה שנקרא בדתיות, על הרצף בכלכלה ועל הרצף בזוגיות. כל המעלות הטובות למקום עלינו. התקשר איתי מישהו, הם גרות, משפחה שגרה בצפון, והם רצו להתארח שבועות, שבת, במקום יותר, הרבה יותר דרומי, שזה מרחק כמעט שעתיים נסיעה ממקום המגורים שלהם. דאקה, הבעל הוא תורן בכיבוי אש או משהו, לא יודע, עובד, משהו כזה. נגיד זה, הוא בשבת יש לו תורנות. היה שבועות, שבת, שישי שבת, שבועות, שבת, מהשנה, שאלה מהשנה. והבעל יצטרך לנסוע באיזשהו זמן. כמה ברירות יש? אוי והזוגיות היא ככה ככה. אישה אומר, בסדר, בא להישאר בבית, אני נוסעת למשפחה להתארח שבועות שבת. הוא יסתדר. מבחינה דתית, איך הוא יסתדר? לא יודע. איך, אולי כן, אולי לא. יחפף, הוא זה. מכל הבחינות. שאלו אותי המארחים, מה לעשות? האם להזמין אותם, לא להזמין, איך, מה לייעץ להם? אמרתי להם, מתי המשמרת שלו? המשמרת שלו בליל שבת. הנקודה היא שמביתו יש לו הסעה על ידי גוי לכלא, או משהו סוהר, עובד בכלא באזור הצפון. אז יש לו הסעה מביתו בשבת, ב-10 בלילה, הוא יוצא ומגיע ב-11 למשמרת, אני חושב שזה היה השעות. מה לעשות? זאת שאלה. לנתק את המשפחה, זה יכול להביא בסופו של דבר שאלה אתה בבית כל הזמן, אני נשארת פה, זהו, נגמר. אמרתי, הם על הרצף בזוגיות, על הרצף בכלכלה ועל הרצף בדתיות. אז הכל ככה, בינוני. זה יכול לגרום לפירוק הבית, פירוק המשפחה. לבוא מעלתי או לא לנסוע בשבת? למה תיסע? אז אמרתי לו, אמרתי לבעל הבית, בעל הבית שאל אותי, אדם, אמרתי לו, ביום טוב, הכל יותר קל ביום טוב. הבערה ביום טוב יותר קל. תחום, מעבר מרשות לרשות ביום טוב יותר קל. תחומין יש גם ביום טוב. תחום יום טוב, 2000 אמה, יש גם ביום טוב. אבל אין עירוב והוצאה ליום טוב. אמרתי לו שהוא ייסע, מתי שקיעה, אני חושב הייתה ב7:30 בערך, הייתה בשבועות שקיעה, משהו כזה, 7:05, אמרתי לו שהוא יצא, כמה זמן לוקח לו להגיע לבית שלו, לוקח לו, בוא נגיד שעתיים, שיצא ב5:15, ביום טוב, ייסע לביתו ביום טוב, יחנה, יקבל שבת בזה, יעשה סעודת שבת לבד, ואחר כך תגיע השר, יעלה ויעשה את התורנות שלו. בזה. התורנות היא גדר פיקוח נפש, אפשר לעשות אותה. אבל המעלה היא, שאחרי הכל הוא נסע ביום טוב. אז זה למשל דוגמה לפסיקה הכי טוב היה, שהמשפחה תישאר שישי שבת, שבועות שבת בבית, והכל, אבל בקושי יהיה להם שבועות, בקושי יהיה להם שבת, בקושי יהיה להם שום דבר. אז כאן זה שיקול דעת, האם לומר להם, תזמינו אותם ותנהגו כך, או לא תזמינו אותם. שאלה גדולה, זה שאלות, סוג השאלות, כי סופו של דבר, הוא התקשר איתי גם אחרי, אמר לי תודה רבה, כך בדיוק היה. הוא נסע לקראת סוף היום טוב, כדי להגיע בזמן, עוד לפני שבת להגיע לביתו, במקומו, ואחר כך הייתה לו כבר הסעה של הגוי, הלא ראשון זה כבר הרבה יותר קל בשבת הסעה של הגוי. זו דוגמה לשאלות חמורות שאנחנו עומדים בפניהן, כן? שהיה מה?
זום, סבתא בליל הסדר.
זום עם סבתא בליל הסדר. טוב, כן, זה רב לבריאות, איך שאומרים. לבריאות. דאגו לה, יש הרבה צורות לדאוג, אבל לא בזום. יש אחד הסיפורים שהלכו אז, שהייתה שם מבוגר, שגם הייתה צריכה להישאר לבד בבית בליל הסדר. אז השכן הציע לה שהוא יפתח, הוא יעשה סדר בביתו, יש לו משפחה, היא תפתח את הדלת בביתה, והיא תשמע את הסדר מהבית שלו, ולא יתערבו, ולא זה. אחרי ליל הסדר, היא התקשרה לבן שלה, ואמרה, וואי, איזה סדר היה לי, כל המנגינות, נמשאו את המנגינות הרגילות, ממש ליל הסדר, כאילו היה לי ליל הסדר רגיל. אז הבן לא סיפר לה שהשכן התקשר איתו קודם, שאל אותו מה המנגינות שאימא שלך רגילה לשמוע בליל הסדר, ושר את כל, את כל, את רוב המנגינות האלה, כדי שהיא תרגיש בבית, אצל השכנה שתרגיש טוב. אז זה צריך להיות גאון, גאונות בצדקות, כן? אז הנה, מצאנו צורה לאישה מבוגרת, היא לבדה, להנעים לה את ליל הסדר, ובלי זום, ובלי... עכשיו, זום זה חילול שבת גמור, חילול יום טוב גמור, חילול שבת גמור, אין אפשרות ואין שום היתר לזה. אז יש רבנים שמאוד, איך אומרים, לפעמים זה תורה קשובה, או להיות קשובים, להיות זה, כן? אין חלקי אימהם. כן. זה עורר הרבה... כי ברגע שיש קבוצת רבנים, רבני המערב, איך הם קראו לעצמם, רבני המערב, משהו כזה, זה שם מאוד יפה. כל אחד יכול להקים לעצמו קבוצה, וכן, ולהתיר, מה להתיר? על סמך מה? בסיס הלכתי, אין לך בסיס הלכתי. אז פה, אני אומר, יש, היה לי כמה צדדים, זאת אומרת, בעיקרון, שאלה, האם יולדת צריכה לשבות ליד בית חולים סמוך ללידתה? היא לא יודעת מתי תלד. האם היא צריכה לשבות בסמוך, או לזכור חדר במלונית, יש מלונית בבית החולים, היא ומשפחתה יגורו שבת במלונית, היא מרגישה צירי לידה, יורדת קומה, עולה קומה, והיא בחדר לידה, שלום, היא חוסכת הרבה חילול שבת, האם היא צריכה לזה? התשובה חד משמעית, יכולה לשבות בביתה, היא לא צריכה לשנות ממנהגה. למה אנחנו לא רוצים למנוע חילול שבת? לא רוצים. אז אם מישהו צריך להתארח, יש לו יותר בעיקרון לנסוע, זה לא שיותר מצוץ מהאצבע, אלא שמשתדלים מה שפחות לעבור עבירה, מה שפחות חילול שבת. לכן, אם הוא יישא ביום, טוב, זה פחות חילול שבת. חילול, זה הרבה פחות מאשר בשבת. זה טוב, נו, שאלת שאלה.
מה
אם? מעלית שבת, אני לא יודע מה הוא פסק, שכן או שלא, אני לא יודע. שאסור. רבנים צריכים להיות, באמת, אפשר למצוא סיבות לאסור, אפשר. אבל זה ממש לא בהכרח, ולמרות שאני מחמיר מאוד בחשמל בשבת, שלא כמו אחרים שאומרים שזה דרבנן, אני אומר שזה דאורייתא. למרות שאני מחמיר, אבל במעלית שבת, שמכיר איך מעלית עובדת ואיך זה, אז זה לא נכון לאסור מעלית שבת. בוודאי לא נכון, כדי לא לעצר את צעדם של זה, יש אלפי, עשרות אלפי משתמשים במעליות שבת. אז אמרתי, לפעמים זה חוסר חיבור, אותו דבר על... מענייני החצרות או מרפסות, שגם לאסור מענייני מרפסות, אז מה זה יצא? יצא יותר, הרבה יותר גרוע מזה. בקיצור, צריך חכם עיניו בראשו. מה? לא, אם המעלית עולה ויורדת, עולה ויורדת באופן קבוע, זה מעצבן, כי זה לעלות פי 3 או 4 זמן, עד שהיא מגיעה, ועד שהיא נפתחת ועוצרת בכל קומה, טוב. בכל קומה לפניך תשתחווה, אז כל פצים בכל קומה. זה מעצבן. אז אני, כשהייתי בבתי חולים מדי פעם, וסעדתי כל מיני אנשים, גם את הרב ציודה זצ"ל, של הרב ציודה הייתי צריך לרדת 7 קומות ולעלות 7 קומות. והבסוכות, ורציתי לאכול בסוכה, וסוכה הייתה רק למטה, והוא שכב בקומה השביעית, בהדסה, אז הייתי טס 7 קומות למטה, ואחר כך טס, תואם המוציא כביצה פת, ואחר כך את השאר אוכל כבר ליד מיטתו. ששם זה מותר גם ככה, פטורים, אבל לא רציתי לפתור את עצמי מן הסוכה, אז הייתי יורד במרוצה 7 קומות כדי להשאיר אותו דקות ספורות לבד, ואני נוטל ידיים בסוכה למטה, אוכל כביצה פת, ורץ שבע קומות, אז עוד הייתי בגיל שיכולתי לרוץ שבע קומות למעלה. היום לא הייתי, היום הייתי עושה את זה, אבל אז יכולתי. מחלוקת, מחלוקת, מחלוקת אחרונים, מסתמכים על, אני לא רוצה להפוך את זה לשיעור הלכה, אבל האמת, המסילת ישרים כולו, בפרק זה א' הוא כולו שיעור הלכתי. זה מחלוקת גדולה, מסתמכים על שיטת הרשב"א, שהרשב"א נוקט דרך כזאת, שאם רואים אלו את אלו, מצטרפים, כמו בעצם לומדים מזימון. במחבר יש כאן סתירה קצת, אם ללמוד מהרשב"א או לא, אפשר לפרש את המחבר קט כך. ואז יש דעה שאומרת שמביא אותה משנה ברורה, שזה בעצם הפרי חדש ומאמץ אותו הפרי מגדים. אלה השניים שאומרים שמענייני מרפסות מצטרפים, אם רואים אלה את אלו, כמו בזימון, מצטרפים. אחרים אומרים שזה בזימון כן, ובתפילה לא, והרשב"א כתב בדרך אפשר, כך כותב בפרק יוסף ועוד פוסקים ספרדיים בעיקר, אבל גם. אז, אבל אם סומכים, משנה ברורה אומר, בשעת הדחק מותר, אפשר. עכשיו, משנה ברורה, מי שמכיר את הפסקיו של המשנה ברורה, מאוד מאוד מחמיר. כל מקום שיכול להחמיר, הוא מחמיר. כשהוא צריך להקל, הוא גם יודע להקל, מאוד. אבל סתם הפסיקה מחמירה. ואם המשנה ברורה אומר, בשעת הדחק אפשר לסמוך על הפרי חדש או הפרי מגדים, וואה, זה יותר מרווח כבר במשנה ברורה. המשנה ברורה אומר, שרוצה לראות, אתה רוצה לרשום, רואי, סימן נון ה', סעיף קטן נון ז' במשנה ברורה. אז שם המשנה ברורה מביא את שתי הדעות. האם קורונה זה שעת הדחק או לא שעת הדחק? לילה ולילה. אז על פי זה הקלתי. מי שמחמיר, סגר את הזה, אז עשו אחר כך, כתוצאה מזה, אז ירדו, לא, אז לא שזה יהיה, אז ירדו לתשעים, ואז יתקרבו אחד לשני, שזה היה פי כמה יותר גרוע, כי זה היה כבר חשש פיקוח נפש, של הדבקות של אחד לשני, אז מה הועילו? בגלל שסגרת להם במקום אחד, אז לכן הם מתקרבים כבר, ועושים עניינים שהם קרובים. אז הוא, אז התורה צעק גם על זה, נו, אז הוא סגרת את כל... מה? מה לא הבנתי? לעשור לחלוטין, אבל זה בגדר גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. ברוך השם שעם ישראל רוצה להתפלל במניין. עם ישראל רוצה להתפלל, הוא חיפש את כל היחידים שצריך להתפלל במניין. מה לא עשו כדי להתפלל במניין? עד שהמציאו מניינים אפילו בזום אולי. לא, כן. אז ממש מתחת לאדמה, עם ישראל רוצה להתפלל במניין. הם מרגישים שלא מתפללים ככה. אז לפתוח פתח איך להתפלל ביתר במניין בצורה... בלי חשש פיקוח נפש והדבקות, ושיש את סימוכים נחתים. אז לכן אני אומר, רב, שימוש תלמידי חכמים, זה דבר אדיר ו... טוב. כן, בואו נמשיך קצת במסילת ישרים, סיפורים סיפורים, חברים, אבל לא. אני חושב שלמדנו גם כמה דברים טובים, לא רק סיפורים. כן. והנה, מי שיש לו מוח בקודקודו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו זה הדבר הארסי. כי הנה, אם דבר זה יהיה רע, יקל אדם על עצמו לאכול ממנו, אם יישאר לו בו איזה בית מיחוש, אפילו חשש קטנה, ודאי שלא יקל, אם יקל, לא יחשב, אלא שותה גמור, שויתה גמור, כן. אף איסור המאכל, כבר בארנו שהוא ערס ממש, ללב ולנפש. אם כן, מי איפה יהיה מקל מקום חשש איסור עם בעל שכל הוא? על דבר זה נאמר, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש, אתה... ושמת סכין אלוהיך להימנע, להימנע, להימנע. כן, אז זה מאכלות אסורו, זה דימוי נפלא של המסילת ישרים. להבדיל, נוסעים בכביש, קו לבן. נו, מי יודע מה הגדרת קו לבן בכביש? קו לבן זה... לא, אסור לחצות, זה הדין, אבל מה המציאות של קו לבן? מה? רצוף כן, אבל קו לבן זה חומה, קיר. אתה לא יכול לעבור אותו. הראיה שאני עובר אותו, איפלת את הקיר. אתה לא מבין שבזה שחצית הקו לבן, איפלת... אתם לא מכירים את ההגדרה הזאת? חברים יקרים, אני אעשה לכם קורס נהיגה מונעת. כדי... אף אחד עוד לא עבר קורס נהיגה מונעת מהנהגים. זה רק אחרי זה 3-4 שנים, לא? אבל...
או שתיבלת
לו. או שתיבלת... 12... אז אני רואה שאתה כבר... מיכאי, התמחית כבר בזה או שעוד לא? מה? כחצי, טוב. נו, תפילה עושה מחצה, שזה... אשריך. טוב. כן, אז זה חידוש בשבילי שרק 12, לא ידעתי באמת כמה צריך קורס נהיגה מונעת, כן. זה נהג צעיר, כי בוותיק כזה יותר נקודות, יותר נקודות? טוב. לא, יותר נקודות, כדי ל... יותר נקודות לקורס נהיגה מונעת. טוב, בסדר, נו. נלמד, אם מישהו ידע לאפשרו, זה חשוב לי מאוד לדעת, כי הרבה מאוד, אני נתקל בכל מיני שאלות כאלה. בכל אופן, קו לבן זה קיר. עברת קו לבן, הרב שלך התרסק. התרסקת בקיר, אתה לא מבין? אבל לא התרסקתי, זה קו לבן. אומר המסילת ישרים, נבלות וטריפות זה ארסי, זה אותו דבר. העובדה שאכלתי ולא קרה שום דבר. אדוני, אתה לא שמת לב שהרכב שלך מרוסק, אותו הדבר, כשחצית קו לבן. זהו, עד כאן הדימויים החזקים האלה שמדמים את זה. ואם כן, כן. ונדבר אתה על החטאים המצויים הנולדים מחברה דודה וקיבוץ. יש כמה מאמרים סותרים בקרב חכמים. מצד אחד כתוב, לעולם תהיה דעתו של אדם, מעורבת עם הבריאות, שזה מסילת ישרים מזכיר, אני חושב, בהמשך, כן. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. ויחד עם זה, אליהו הנביא, מי תנני במדבר, ולא נורחים, ועזבה את עמי והלכה מאיתם. לא, זה לא, זה לא אליהו, זה ישעיהו. מה? זה כן אליהו? ירמיהו, ירמיהו, אתה צודק, זהו, לא זה ולא זה, אתה צודק, לא זוכרתי באמת. מי יתנני במדבר, מלא נוכחים, ועזבה את הלים והלכה מאיתם, כי כולם מנעפים, עצרת בוגדים, להיבדל, אני לא יכול איתם. גטאות, מאה שערים, אנחנו מבקשים לא לעבור ברחובותינו, לא לתמל, לא לזה. יש עוד כמה שכונות של קדושה, שלא להכניס... כן להיות מעורב עם הבריאות, או לא להיות מעורב בבריאות. איך לזה? החברת בן אדם וקיבוצם, כגון, המסלת השרים מדבר על עסקים עם בני אדם יותר, כן. אבל הזכרתי גם את הדבר הזה. ובעניין זה אולי סיפור. נתתי שיעור בחינוך, באלון מורה, אני ברוך השם הרבה סדרות של שיעורים בחינוך, ואמרתי שאי אפשר לחנך ילד או נער בניגוד לכל הסביבה שלו. למשל, חלק מה... תזכרו, אתם לא רחוקים מישיבות תיכוניות. ישיבות תיכוניות, היוחסות שבהן לא גומרות ב-20 ליוני או ב-30 או ב-י"ז בתמוז. ממשיכות עוד בקייטנות. יש אחר כך עוד... ומי שהיה בישיבה כזאת, תגידו, איך הוא מרגיש? כשכל החברים שלו מישיבות תיכוניות אחרות כבר הולכים לים, עושים לטיולים, והוא צריך להיות קבור עוד בישיבה עוד שבוע, כי מה זה, אצלנו לא משתחררים כל כך מהר. אצלנו לומדים, לומדים עד הרגע האחרון. איך תלמיד כזה, רגע, אתם יודעים שיש ישיבות תיכוניות כאלה וכאלה? יש כאלה שגומרים בזמן, משתחררים את התלמידים, אומרים להם, ברוך, ברוכים הבאים, באלף אלו תתייצבו, נשמח לראותכם, בריאים, קיימים, חיים, מלאי חיוניות, אחרי חופשה שביליתם בה, ויש כאלה שהם מתחילים. אי אפשר לחנך בניגוד לסטנדרט. ועל זה אני דורש הרבה פעמים, תלמוד תורה כנגד כולם. אם צריך תלמוד תורה, הוא נגד הכל. הוא נגד בריכה, הוא נגד ים, הוא נגד טיולים, הוא יושב תלמד. אז תלמוד תורה הוא נגד הכל, כנגד כולם. דרוש, יפה או לא יפה, תחליטו אתם. בכל אופן, אז צריך עוד פעם ליישר קו, אז יכול עוד יום, עוד יומיים, זהו. בישיבות, כולם אומרים בתשעה באב, תשעה באב, ערב תשעה באב, זהו פחות או יותר. כל הישיבות מיושרות קו, כמעט כל הישיבות בודדות, מיושרות קצת קודם, בסדר, אבל זה סטנדרט, וגם אף אחד לא מחזיק ישיבות גבוהות, כבר חבר'ה רציניים, מחליטים אם רוצים להישאר עד מתי ואיך. אחרי הדרשה הזאת, אז איזושהי משפחה שעברה דירה, עברה ליישוב אחר, ופגשתי את האימא, שאלתי אותה מה שלומה, וזה, איך הבנים? נהדר, נהדר. מה, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך, שעד היום אני שומרת על הכלל שאמרת, שמחנכים לפי הסביבה, ולא לעשות שונים מהסביבה. הבן שלנו בבית אחרי שבת עושה קידוש, ואחר כך הוא הולך עם החברים שלו לדיסקוטק, כי כולם הולכים לדיסקוטק, אז הוא גם הולך איתם, הוא הולך, הוא נוסע לדיסקוטק. אבל זה לפי מה שאמרת, שלא מחנכים בניגוד לזה. טוב, אז תובנה, כן. לא ידעתי שיסיקו מסקנות מרחיקות לכת כאלה מההנחיות שלי, אבל טוב, כל אחד מה שטוב לו. זה שוב חברה שסוחפת בחורים. אבל לא על זה מדבר פה המסילת ישרים. המסילת ישרים אומר, כגון, הונאת דברים, הלבנת הפנים, מכשלת העיוור בצער, חילול צינה, נקיבה, שבועות, דבר שקף וחילול השם. זאת אומרת, מצוות, איזה סוג מצוות זה? מצוות שבין דם לחברו. והוא מונה כאן את כולם, הלבנת פנים, הכשלת העיוור בעצה, הונאת דברים, כל המצוות שהוא מונה כאן, האיסורים שהוא מונה כאן. כי מי אמר ניקיתי מהם, טהרתי מהשמה בם, כי ענפיהם רבים ודקים עד מאוד אשר ייזהר בהם תורך גדול. וכאן הוא מונה אחת לאחת. הונאת הדברים, בכללה, הוא לדבר בפני חברו לבד, שיבוש ממנו. מה זה הונאת דברים? חברו לבד. להגיד לו מילים קשות, אתה טיפש, אתה רשע, אתה מנובל, אתה לא יודע מה. כן, כל מיני דברים ששומעים אותם בכנסת, שומעים אותם בזה, אבל בכנסת אומרים אותם אחד לפני השני, אף אחד לא נפגע מזה. זה אפילו, כי יודעים שמי שהולך לכנסת צריך להתכונן, לקבל כללות, כן? אז בסדר, אז בכנסת אין עונה דברים, לפחות הם לא יודעים שיש. הוא לא צריך לתלות אותו בסביבת ישרים ככה, בגדול, לעשות איזה שלט גדול לתלות אותו בכנסת, שעונה דברים, טוב. כן, כי מי אמר אני קטי, עונה דברים בכלל, לדבר בפני חברו לבד, וזה שאם זה לא לבד, אז זה כבר הופך להיות שונרה או חילות או הוצאת שם רע. אבל אם חברו לבד, אז הוא מפרש כל שכן, האמירה בפני רבים, דבר שיבוש בו, הוא לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש. והוא אומר בפרק הזהב, אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם היו חולאים באים עליו, לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב, זכור נעמי ונקי עבד. זאת אומרת, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא בסדר? מה אתה מתלונן על זה שאתה חולה? מגיע לך, מגיע לך שאתה חולה. זה מאוד מצער. אם היו חמרים מבקשים ממנו תביעה, לא יאמר להם לחוץ על פלוני שהוא מוכר תביעה, ויודע בו שהוא לא מוכר תביעה מימיו. זה עונה הדברים. כבר המוזל גדול, עונה הדברים מעונת ממון. וכל שכנים הוא ברבים, שבעד ישנים הוא מלבין בני חברו ברבים, אינו חלק לעולם הבא. ואמר רב חיסדא, כל השערים ננעלו חוץ משערי עונה. ואמר רבי אלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח, חוץ מעונה, שלושה עין הפלגות נעלה בפניהם, אחד מהם עונה, אפילו לדבר מצווה. זאת אומרת, אז מה זה עונה? זה צייר את חברו במשהו, אמר לו דבר לא נכון, איך אומרים, שיגע אותו, מה אתה משגע אותי, כן? אז דוגמאות שמביא פה מסילת ישרים, גם לצייר אותו בדברים, לפגוע בו, לצייר אותו, וגם להגיד לו דברים... לא נכונים, חמרים מבקשים תבואה, לחוץ, פלוני יש לו תבואה. הוא יודע שמעודו לא מחר להם תבואה. כן, זה הדוגמאות שיש כאן. וכן.
זה גם בגוי?
בגוי יש דבר נוסף שנוגע גם להשבת אבדה לגוי. בגוי יש חילול השם. כי אם הגוי ידע שיהודי עשה לו ככה, אז יש בזה חילול השם. אז למשל, השבת אבדה לגוי, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, לא תוכל להתעלם, אחיך ולא גוי. עבדת גוי מותרת. מדוע? כי בדיניהם אין השבת עבדה. גוי שמוצא עבדה של גוי, מישהו מחייב להחזיר? מה פתאום? גויים, בדיני ממונות, יש להם חובה. הגזל, גזל גוי אסור, גם לגויים, זה אחד משבע מצוות בני נוח, וגם לנו אסור לגזל גוי, גזל גוי אסור. שהולכים בטיולים, לכתוף פירות, לכתוף זה, לכתוב, זהירות, לא להיכנס לפרדס של ערבי ולהגיד, הוא ערבי, אנחנו עושים מה שרוצים. זה לא פשוט. יש בגוי שני דברים. גזל גוי אסור. גם אם זה לא גזל, למשל, השבת עבדתו, שאנחנו פטורים מלשבת עבדתו, אבל חילול השם לפני גוי, גם זה אסור. לגרום לחילול השם לפני גוי זה אסור. אז שוב סיפור על אבי זיכרונו לברכה, שפעם בזמן האנגלים, אבא שלו שלח אותו לשלם משהו בדואר, והפקיד טעה, והחזיר לו קצת יותר מדי עודף, והוא בא הביתה שמח כילד, וסיפר לאבא שלו, לסבא שלי, סיפר שהרוויח שילינג. שילינג זה מטבע של 5 אגורות היום, אבל אין היום. שילינג זה מטבע באנגלית, אבל אז דיברו ביותר בשמות כאלה. ואבא שלו, זאת אומרת, הסבא שלי, אמר לו, עכשיו אתה הולך לאנגלי ומחזיר לו את הכסף. והוא היה מופתע, למה? אז אמר לו, אם האנגלי הזה יבדוק בחשבונות, והתברר שחסר לו שילינג אחד, ופתאום הוא יזכור, וואלה, נתתי לילד היהודי הזה, נתתי שילינג, והוא לא יחזיר לי. זהו, אז זה חילול השם, עכשיו לך תחזיר לו. סיפור. זאת אומרת, סיפור משפחתי שהוא הלכה באמת. השבת עבדתו לא, אבל חילול השם כן. עכשיו, על מה שאלתם כאן? עוד פעם על גוי, אבל... עונה הדברים, עונה הדברים. אם הגוי ידע שישראל עשה לו את זה, יהיה בזה חילול השם. חילול השם עשו, גם עם גוי. כן, המלבים של חברו הרבים, כל השם, כן, דברו שלושים, פרגידים, אה, עונה. ואפילו לדבר מצווה, מה כתוב, הוכח, זוכח את עמיתך, יכול להביא לדבר משתנות, פניו משתנות, תנו לו, לא תישא עליו חטא. מכל אלו אמרים, תראה עד אחד משתנים מאלפי העזרה הזאת, וכמה הוא של גדול. אז רק נסכם באמת את ההונאה, הונאה דברים זה לצייר אותו, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אומרים חכמים, אפילו פניו משתנות, זאת אומרת, אם אתה מוכיח אותו, והוא מחביר או מסמיק, זאת אומרת שהוא מתבייש. אם הוא מתבייש, אל תוכיח אותו. מה? אבל הוכיח תוכיח, זה מצווה. מצווה תוכחה, מצווה קשה מאוד. יש הרבה מגבלות לתוכחה, הרבה מגבלות. המגבלה הראשונה זה לא תסנה את אחיך בלבביך, כי הוכיח תוכיח את עמיתך. אז אסור גם מגבלה על איסור השנאה, וחלק גדול מהראשונים לומדים את זה כמחובר. לא תסנה, כי אתה יכול להוכיחו. אבל יש גמרא בערכין שאומרת, תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. אומר לו, תול קיסה מבין שיניך, אומר לו, תול קורה מבין עיניך. זאת אומרת, אני בא להוכיח מישהו, ואומר לו, משהו בשיניים, תול קיסה מבין שיניך, משהו, אומר, מי מדבר? אתה, יש קורה בין עיניך, אתה אומר לי על קיסה מבין השיניים, חוצפן שכמותך, וכו'. וכבר מריבה, אז תמה אני, זה רבי טרפון, אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח רבי טרפון, מקדמוני התנאים. אומר, תמה אני, אז מה בדור שלנו? אנחנו יודעים להוכיח? אז ממילא, אין מצווה תוכיח, תוכיח, בכלל. ולא תיסע עליו חטא, יכול אפילו פניו משתנות, גם לא תיסע עליו חטא, אז עוד כמה וכמה מגבלות על מצווה תוכיח, תוכיח. לכן בימינו, זה לא פשוט לקיים מצווה תוכחה. אז אומנם יש לי שכנים לא דתיים, וכל פעם הם נוסעים בשבת, ועושים רעש וכולי. טוב. תתאפק, ואל הוכיח תוכיח. אולי עוד מגבלה אחת שכותב אותה רבי ישראל מסלנט, אומר, אם אדם עובר עבירה, ישראל עובר עבירה, למה עובר עבירה? כי הוא נהנה מהעבירה הזאת. נוסע לים בשבת, עונג שבת אמיתי. סע איתי לים בשבת, יהיה לך עונג שבת אמיתי, מה אתה נמצא בבית, בבית הכנסת, שחרית מנחם, מה יריב, מה, תבוא איתי לים, תשתזף, איזה כיף, לזחות, עונג שבת. הוא נהנה מזה. אם אני כחבר, כישראל, אני אוהב את עם ישראל, ואני הייתי רוצה מאוד מאוד לשמוח יחד איתו, בשמחתו. אלא מה, אני אומר לעצמי, אבל איך אני יכול לשמוח? הוא נהנה מחילול שבת, הוא נהנה מעבירה. הוא אוכל איזה דבר איסור, והוא אומר לי, אדוני, זה דליקטס הדבר איסור הזה. אתה יודע מה זה לבשל בשר בחלב, לאכול בשר מטוגן בחמה. היום דיברתי על בשר מטוגן בחמה, אבל אני לא זוכר באיזה שיעור זה היה. אולי אתמול, לא זוכר, אולי זה. דיברתי בשמונה פרקים בשיעור ב', נכון. הרמב״ם כותב על הבשר בחלב. אתה יודע איזה דליגס, אז אני צריך לענות. הוא שמח, הוא אוכל דבר טעים, הוא שמח, אבל אני אסגר שזה בא באיסור. אומר רבי ישראל מסלנט, אם אתה היית רוצה לשמוח איתו, אלא שאתה מונע את עצמך מלשמוח איתו מפני שזה דבר איסור, אבל מתוך אהבה היית רוצה, אז קיימת עליך מצווה תוכיח תוכיח. זאת אומרת, מצווה תוכיח תוכיח כמעט ולא קיימת בדורנו. לכן איזה אפשר לחבק באהבה, עושים הרבה מחזירים בתשובה, מנסים להחזיר בתשובה, לדבר על ליבה, באהבה, כמה זה, אבל מאוד מאוד באמת להיזהר, אבל כן, זה אם כן איסור ההונאה, לא לצער את חברו בכל הווריאציות של, של, של לצער את חברו. טוב, עד כאן. אז מה יש לפנינו? נתינת העצה.